צופים יקרים, שלום וברכה. לפנינו תוכנית נוספת משדרים חינוך אולפני ערוץ מאיר בירושלים. ואורחנו הפעם לתוכנית הזאת, הרב דואל בסוק, ראש אולפנת צביה בירושלים, ונשוחר ביחד על סמכות וצמיחה אישית. הרב דואל בסוק, שלום וברכה, שמח שאתה בא לאולפן כאן, אולפני ערוץ מאיר, לתוכנית משדרים חינוך, ונשוחר ביחד על סמכות וצמיחה אישית. מה זה סמכות, צמיחה אישית? שני מונחים שמבטיחים הרבה, אבל מה המשמעות של המושגים האלה, מונחים החינוכים האלה? וזה הולך ביחד, סמכות, צמיחה אישית.
סמכות, אני חושב, כל אחד יודע. סמכות זה השוטר, שהוא אומר לך, למה ככה, עשית ככה, תעשה ככה, תעמוד פה, תיסע לשם, פקח, שוטר.
ההורים כשוטרים.
ההורים כשומרים, ההורים כרסאפים בצבא, נותנים הוראות וצריכים למלא אותם, כי זה ההורים, הסמכות ההורית. אני חושב שכל אחד יודע את זה. אולי לא כל אחד יודע לבצע את זה, לבצע את זה בצורה טובה, אבל כל אחד יודע מה זה סמכות. וצמיחה אישית, זאת אומרת שהילד או הילדה, משהו מבפנים מאפשר לו לצמוח, לגדול, להתפתח, ולהיות אישיות, לגדול בסוף כאישיות שלמה. ובדיוק אני חושב שכל אבא וכל אימא, שואלים את עצמם מה היחס בין הסמכות שמונחתת על, על הילד מלמעלה לבין היכולת לאפשר לילד צמיחה.
זה בכל הגילאים? בכל הגילאים יש צמיחה אישית? או שילד קטן, אנחנו אומרים לו, תתעלה בוענה, עכשיו צריכים ללכת לישון. זה צמיחה אישית? גם אצל ילדים קטנים, אנחנו מדברים על צמיחה אישית.
אני חושב שכן, אני חושב שאפילו לפני גיל חינוך, לפני גיל חינוך במרכאות, יכולים לפתח צמיחה אישית. ואני רוצה להדגים את זה, אני רוצה לתת דוגמה לזה. בעצם מה שהניע אותי לחשוב על הדבר הזה, זה מצווה מדרבנן, שנקראת מצוות חינוך. אז חכמים אמרו שצריך לחנך את הילדים, ולפני שחכמים אמרו את זה, מה...
אולי נבהיר, המצוות חינוך מדרבנן זה חינוך למצוות. מצווה לחנך את הילדים, כנראה שזאת חובה מן התורה. אבל חינוך למצוות, מצוות היה אמור להיות מגיל...
מדרבנן.
מדורייתא היה אמור להיות מגיל 13, ורבנן תקנו, שכבר תקנו שעוד לפני גיל בר מצווה, מחנכים ילדים
קטנים. הוא יודע להתעטף, הוא קונה לו ציצית, הוא יודע לדבר, הוא מלמד אותו תורה, הוא יודע לשמור את עצמו, קונה לו תפילין, יודע לנענע, קונה לו לולב, זה יותר עניין טכני. זה חינוך במובן של תרגול, תעשה, תתרגל את זה. ואני שואל שאלה תם, ומדין תורה, מה חשבה תורה? שעד גיל בר מצווה, עיר פרא, אדם יוולד? מה חשבה תורה? ופתאום בבת אחת הוא יתחיל לקיים את כל המצוות מימי התורה כחובה, כתוקף. אני חושב שהתורה חשבה אחרת. אני חושב, אני לא יכול להביא לזה הוכחה, אבל אני לא חושב שצריך להביא לזה הוכחה. באופן טבעי, ילד או ילדה, כל מה שאני אומר זה ילד או ילדה, מבחינה זאת אין הבדל, מסתכל על ההורים ורוצה לחכות אותם. אם אבא נוסע באוטו, והנסיעה באוטו בשביל האבא זה דבר משמעותי וחשוב, אז גם הילד עושה אננן, הוא לוקח משהו, צלחת או משהו, ואננן, פיפ, פיפ, והוא פותח את החלון וצועק משהו על מישהו. הוא רואה כמו אבא שלו. וילדה מחכה את אמא שלה, איך היא מתלבשת, איך היא שמה על הראש, איך היא שמה זה. הרבה מאוד התנהגויות, הילדים מסתכלים עלינו ומחכים, הם רואים בנו דמות גדולה וגם אהובה וגם מטילה מורה, כי אנחנו כל כך גדולים, והם רוצים להיות כמונו, כל ילד כזה. עכשיו, בנסיבות כאלה, התורה אומרת את הילדים תלמדו. זה מהתורה, ללמד אותם.
ללמד. את הצד העיוני.
ללמד, ומלמדים, ומסבירים, ומספרים את הסיפור, וקוראים את הפסוקים, וכו'. אבל התורה לא מצווה להגיד לילד מה לעשות. מה לעשות? הילד לבד יוצא. עכשיו, הילד שרואה את אבא שלו עם הציצית, אומר, אני גם רוצה ציצית.
זאת אומרת שהוא ירצה ציצית מאליו עוד לפני גיל בר מצווה.
הוא ירצה ציצית לפני בר מצווה, כי אבא הולך עם ציצית.
הוא הולך לבית הכנסת, הוא רוצה איזה תלית,
רוצה איתו.
היא גם תלית
כן,
כזאת.
אני גם רוצה. הוא רואה שבשביל אבא שלו הנחת תפילים זה דבר משמעותי, הוא גם רוצה לעשות את זה. וכן הלאה, ברכה, הוא רואה שמברכים, אז ילדים קטנטנים ייקחו משהו ויגידו, הם ימלמלו משהו כדי להראות, אני גם. הוא רוצה באופן טבעי. אלא מה?
אז זה נקרא צמיחה אישית. זה המובן של צמיחה אישית?
לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא.
טוב.
עוד לא. אלא מה? אז למה צריך דין דרבנן? למה צריך להגדיר שחייבים?
למה חכמים
אפילו
דרשו סמכות הורית להטיל על הילד?
תגיד לו, תגיד לו, ומגיל מסוים, וכל מצווה לפי עניינה. אני חושב שאם ההורים עצמם עושים את המצוות בגלל שחייבים, בגלל שצריך, וקופים את עצמם לבצע אותה מבחינת המסגרת, הילד מרגיש את זה. וכמו שאף ילד לא אומר, אני גם רוצה לזרוק את הזבל, כי הוא רואה שאבא שלו זורק את הזבל, אני גם רוצה לשטוף כלים, כי הוא רואה שאמא שוטפת כלים, או להפך.
כי בגלל שזה נראה בעיניו כמטלה.
זה מטלה שעושים אותה כדי להיפטר ממנה. הילד לא עושה דברים כדי להיפטר מהם, הוא רק עושה דברים שיש להם תוכן. אז מי שעושה דברים מתוך תוכן, הילדים ירצו להיות כמוהו. מי שעושה דברים כי צריך כדי להיפטר מהמטלה הזאת, העונש שלו זה שגם הילדים שלו יעשו את זה ככה. אבל באופן טבעי לא יעשו, אז באים חכמים ואומרים לו, תגיד לו שיעשה.
זאת אומרת שהתקנה דרבנן היא ביטוי של ירידת הדורות, של הורים כן. פחות מוצלחים, פחות, כן. פחות, שהעולם הדתי שלהם הוא פחות, עם פחות הזדהות, כן. פחות תודעה דתית עמוקה, ואז היו צריכים אצלם הקיום
לייצר המצווה, נורמה.
קיום המצווה כן. זה סוג של...
לייצר נכון. נורמה. עכשיו, אני לא עורך דין, אבל אני רוצה להציע פה אפשרות לעקוף את החוק, אבל לשמור על כוונת המחוקק. אני אתן דוגמה של ציצית, כי זו דוגמה מהמשפחה שלנו. אני צריך להחליף את החוטים בציצית, או ציצית חדשה. אז אין בעיה, הולכים לחנות וקונים ציצית. לא. הולכים לחנות וקונים ארבע כנפות, וקונים חוטים בנפרד. ומחכים שכל הילדים הקטנים יהיו בבית, גיל שנתיים, ארבע, שש, שמונה, עשר. ואומרים, אמא, היום אני עושה ציצית חדשה.
וזה אבא אומר.
אבא אומר לאמא. ואז הוא פותח את הבד הזה ומותח אותו על ארבע כיסאות. תחזיק, תמשוך, תדחוף. מותחים את זה. ואז תעזור לי להשחיל, אני לא מצליח. תביא לי את הסיכת משחילים. לשם מצווה ציצית, קושרים. עניין שלם. עכשיו, אחרי החוליה השנייה, אני חושב שאין מניעה שהילד יעזור. והילד השני יספור. שמונה... שבע, שש, חמש, וקושרים, לא, עוד פעם, עוד קשר, תקשור, עוד פעם, תגיד לשם מצווה ציצית. עניין שלם, כל המשפחה שותפה בזה, ואחר כך מברכים שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה, אם זה לפני שקיעה, אז על מצווה ציצית, שמים את זה, אמא, מה את אומרת? ציצית יפה, מתאימה, חוטים יצאו ישרים, לא יצאו ישרים, מה? זה שמחה וססון. הילד, עוד לפני שהוא יודע להתעטף, הוא יגיד, אני רוצה ציצית. כי בשבילו ציצית זה אירוע. עכשיו, אנחנו לא שחקנים, והילדים לא צופים בהצגת תיאטרון. אם זה נעשה באמת מכל הלב, הם ירצו. ואותו דבר עם ברכה.
זאת אומרת שלמרות שחכמים תקנו להטיל סמכות על ילדים בקיום מצוות בגיל ילדות, אנחנו צריכים לנסות לדבוק בדרכה של תורה, לעורר אצלם... הזדהות, בגלל שאנחנו בעצמנו כן. מקימים את המצוות מתוך שמחה כן. ומתוך רוח גדולה, ולהדביק כן. את הילדים שלנו כן. באותה רוח.
כן. לעשות את זה בשיא הרצינות, אבל מתוך שמחה. וזה, אי אפשר לעשות הצגות. אני רק אומר, לא לעשות הצגה, אני רק אומר להורים, אל תחסמו את עצמכם. אם בשבילכם ציצית, זה דבר גדול, תעשו את זה מכל הלב.
ואיפה הצמיחה האישית פה?
אז עכשיו הילד הקטן הזה, הוא רוצה. עכשיו, מה מוטבע בו עכשיו? משהו מדבר מאוד משמעותי. שהוא רוצה, הוא ביקש. אומרים לו, לא, אתה עוד קטן. שבוע הבא אתה כבר תהיה גדול, בשבת, או משהו כזה, דחייה קטנטנה, דחיית סיפוק, אין דבר, שחכמים אומרים שהוא יודע להתעטף, קונה לו ציצית. זה לא רגע מדויק, זה יכול להימשך חודש, ממתי הוא בדיוק יודע להתעטף, יודע לנענע, קונה לו לולב, זה לא בדיוק מוגדר. אגב, מה המצווה הראשונה, פיזית, שילד יכול לקיים? אני חושב, ילד בן מספר חודשים, יכול לחוות ערבה. נותנים לו ערבה, הוא יחוות אותה, אין ספק. אז עכשיו הוא יזם, הוא ביקש ונותנים לו. אם הוא לא ביקש, אז בגיל 3 ורבע, התייאשנו כבר, הוא לא ביקש, לא 3, 3 ורבע, 3.5, אומרים לו, אתה כבר בן 3.5, אתה צריך ללכת עם ציצית. לא נורא, לא קרה כלום. לא הפסדנו כלום. אבל אם הוא ביקש, אם הוא ביקש שילמדו אותו לברך, או שהוא אמר שהכל נהיה, הבת שלי הייתה אומרת, מברכת על כל דבר, שהכל נהיה ורוד. אז בסדר, אז רק ורוד, בדברוד. אז אני חושב שזה משמעותי מאוד. הילד יזם, הילד ביקש, הילד הכניס את עצמו למצווה, חכמים היו מרוצים.
בכל דבר אפשר להצליח ככה?
לא. לא, אני רק רוצה להעיר שגם מגיל מאוד מאוד צעיר, אנחנו מדברים פה עוד לפני גיל חינוך, גיל 2, גיל 2.5 אולי, ילד רוצה ומחפש ומבקש, ואם אנחנו נאפשר לו את זה ונייצר אקלים כזה, אם הילדה עומדת על יד אמא שלה שהיא מדליקה נרות והיא גם עושה ככה, אז יותר חזק מלהגיד, זה שהילדה תבקש.
הילד קצת התבגר, הוא כבר לא בן 3.5, עכשיו הוא בן
4.5.
6-7, אוקיי. מה?
אז עכשיו אני רוצה לתת דוגמה מהמשנה. מאיזה גיל חייב האב להעלות את בנו לרגל? עוד פעם, חינוך, לקחת אותו, להעלות אותו לרגל. זה מצוות חינוך, מדרבנן. אז מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. בית שמאי אומרים, מי שעה שהוא יכול לשבת על כתפי אביו ולעלות מירושלים להר הבית. אנחנו גרים בעיר דוד, אני יודע בדיוק מה הכוונה, זה עלייה כזאת קשה, והילד צריך לשבת על הכתפיים ולהחזיק את אבא במצח ולא לשים לו על העיניים, והוא צריך להחזיק חזק כי אבא עסוק, העלייה היא קשה, וביד אחד יש לו את הכבש, ביד שנייה יש לו את השמן ואת המנחה, אין לו ידיים. הילד צריך להחזיק, זה גיל בערך 3, אולי 4, בעלייה הקשה הזאת שהוא לא ישמט מהכתפיים. בית הלל אומרים, משעה שהילד יכול לעלות ברגליו, הוא עולה ברגליים. זה עלייה קשה, צפיפות, דוחק, אז אם זה 3-4, אז זה יהיה 4-5. אם זה 4-5, אז זה יהיה 5-6. שנה אחת או שנה וחצי יותר מאוחר. אז בסדר, בית שמיים מחמירים, בית הלל מקילים. אבל אני מבקש קצת להתבונן מזה. בואו נחשוב רגע לילד של שמאי. הוא יושב על הכתפיים של אבא, הוא רואה הכל. כי הוא למעלה, יותר גבוה מכולם. הוא שומע הכל. הם מתקרבים, הם מגיעים לשערי חולדה, הם נכנסים, הם מגיעים לשער העזרה, הוא רואה את שער ניקנור, הוא רואה את הלוויים, הם נכנסים עוד, הוא רואה את פתח האולם, פיתחו לי פתח, הוא רואה את הגפן של זהב, הוא שומע את הלוויים שרים, והוא רואה מלמעלה את כל האנשים, זה מדהים. בואו נחשוב רגע לילד של הלל.
הוא רק רואה רגליים.
הוא בגובה המותניים, נגיד, מקסימום, הוא לא רואה כלום, הוא לא שומע כלום. דורכים עליו, דוחפים אותו. ואבא שלו אומר לו, הגענו להר הבית, שכוח, מבחינתו אין הבדל. הגענו לעזרה, שכוח. אנחנו מגיעים לשער ניקנור, שכוח. אבא אומר, אני כבר רואה את האולם, פיתחו לי פתח כפיתחו של אולם. הוא לא רואה כלום, הוא לא שומע כלום, צפוף לו, דורכים עליו, וזה. מה התכוונו בית הלל? מה התכוונו בית שמאי? אז פה אנחנו מגיעים לנקודה אחרת. אצל שמאי יש פה חוויה מאוד גדולה שהילד סופג אותה. אבל הוא לא שותף.
פסיבי.
פסיבי. ואצל הלל הילד שותף. הוא הלך,
הוא הלך, מתאמץ. הוא צעד, הוא מתאמץ.
היה לו קשה. עכשיו, אם אני הייתי אבא במשפחת בית הלל, הייתי אומר לילד, ואנחנו גרים נגיד בגליל, הייתי אומר, בוא נעלה לראש ההר, הר התבור, בוא נראה אם אתה יכול לעלות את כל העלייה בשמחה. ככה הייתי אומר לו, היינו מתרגלים את זה פעם, פעמיים, שלוש, בלי לעצור, בשמחה, הוא היה מקבל קרטיב, ואז היינו עולים לירושלים ברגע. עכשיו, אבל אין לו את החוויה של היופי, של השירה, של השמחה, של ההתלהבות, של לראות את כל האנשים. יש לו את החוויה של להתאמץ וללכת ולהשקיע ולמרות כל המכשולים, לעומת כל הנכשלים בעוז קדימה. הלא נעלה. מה, 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 מהו מצוות חינוך? אז בית שם אומרים, תחשוף את הילד לחוויה. בית הלל אומרים, תיתן לילד להתאמץ, תחשל אותו. ומה אנחנו נגיד? עכשיו, אני לא יודע, מבחינה הלכתית פה, אז עוד אין לנו בית מקדש, אנחנו יכולים להמשיך להתלבט פה, אבל אני מבין ששניהם צודקים. אנחנו חייבים לחשוף את הילד לחוויות מרוממות, גם אם הוא פסיבי, ואנחנו גם חייבים לאפשר לילד להתאמץ, להשקיע, ולהבין שגם אם אין סיפוק מיידי, המאמץ הוא נורא חשוב, ויש סיפוק בעצם המאמץ. עכשיו, זה צמיחה. זה צמיחה אישיותית של הילד. שני הדברים. מהו היחס בין חוויות מרוממות שהילד פסיבי לבין מאמץ אקטיבי שהילד לא סופג חוויה, אלא את עצם המאמץ כחוויה? אני לא יודע. אני חושב שזה תלוי אופי, תלוי אישיות.
בואו ננסה לחפש, תרגם את זה לחיים השגרתיים בבית.
כן.
הדוגמאות האלה זה דוגמאות. שאלות, אבל זה דוגמאות מיוחדות. בוא, כל יום...
ניתן דוגמה. שבת, שבת זה מצווה, רוצים. אז נשב ונשיר, והילד ישיר, וכולם ימחאו לו כפיים בזמירות שבת. כן?
זה בית הלל או זה בית שמאי?
אז זה שייך לבית הלל. חוויה, כולם שרים ומוחאים לו כפיים, ואיזה יופי וכולי.
זאת אומרת שהוא ביטא את עצמו.
ונותנים לו לשתות... קוקה קולה שביום חול אסור או משהו כזה וכולי וממתקים וזה.
בית שמאי זה ללכת אצל הרב והרב אומר לו שבת שמאי.
כן, לא,
זה חוויה.
יש רבנים שזה חוויה מרומנטית.
נכון, זה מה שנקרא, זה חוויה מרומנטית.
בית שמאי. אבל בית הלל יגיד, רגע, עוד מעט שבת, בוא תעזור לי להעביר את הזה, ולפתוח, ולסגור, ולעלות, ובוא נקלף תפוחי אדמה, ובוא נזרוק את הזבל כדי שאמא תוכל לשטוף את הזה, ובוא עכשיו נשטוף כדי ש... ונפתח את השולחן, ונסגור את השולחן, ונביא את הכיסאות, ונוציא את הכיסאות, ותביא לי את הבקבוקים, ותחזיר את הבקבוקים. משקיעים, שבת. צריך להתכונן לשבת.
ומה קורה אם אומר, לא רוצה? זה, 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 זה טוב להגיד, נעשה, יענה מרצון.
חזרנו לגיל שלוש. אם אבא מתכונן לשבת בשמחה ובהתלהבות, גם הילד רוצה. אם אבא שוטף כלים או זורק את הזה ולא מקלף תפוחי אדמה, או אני לא יודע מה אבא מקובל אצלכם במשפחה שאבא עושה ומה אמא עושה. רק פנים, אם הוא עושה את זה בשמחה ובהתלהבות, הילד רוצה. הילדים שלי מאוד אוהבים לקלף. גזר, שזה אתגר לקלב גזר לכבוד שבת, ואפילו בצל. אני אומר להם, אתה חושב שאתה כבר יכול לקלב בצל או שעוד לא? כי תדע לך, בוכים. אני כבר גדול.
הזורים בדמעה, ברינה יקצור.
המקלפים בדמעה. אז עכשיו, צריך קצת סבלנות, כי הוא מקלף וככה, וזה לא יוצא, וזה כן יוצא, אבל המצב שילד שותף בעשייה מתוך שמחה, אני חושב שזה הדבר הכי גדול שאפשר לתת לילד.
אז הגענו לגיל 4.
כן.
אנחנו מתקדמים הלאה?
6 כבר, 7 הגענו נגיד. עכשיו, ככל שהגיל עולה, אז גם האתגר עולה וגם החוויה עולה. אז אם פה הוא שר שיר וכולם מחאו לו כפיים, פה הוא יגיד דבר תורה, או היא, הילדה תגיד דבר תורה, וכולם יגידו שכוייך. והיא צריכה להכין את זה, וכו'. ואפשר לסמוך יותר, ואתגרים יותר גדולים. אבל פה אנחנו מגיעים לגיל מצוות. בגיל מצוות זה מעבר דרמטי.
סמכות, מצוות, חובה.
חובה,
הכל חובה.
אבל החובה עכשיו מוטלת עליו ישירות מהקדוש ברוך הוא, מהתורה, מהשולחן ערוך, ופתאום ההורים בעצם צריכים לסגת אחורה. ללכת צעד אחד אחורה. עכשיו בינינו, נער בן 13, הוא ילד. הוא ילד בכיתה זין. הוא רק התחיל חטיבת ביניים, הוא ילד. לא, נוריד לו, אתה מבוגר, מעכשיו, קצת... הילדה בת 12.
אני חושב שזה... חדד את השאלה, זה לא שרק שההורים נוסוגים אחורה, אלא שההורים צריכים, שהילד הוא מחויב, וגם ההורים צריכים לעודד את החובה הזאת, ולעיתים לעקוף אותה. זה לא רק שההורים נוסוגים אחורה.
אז סמכות לא צריך אותי, סמכות לא צריכים את הדרשה הזאת. סמכות לא יודעים, ההורים יודעים מה להגיד, והם יודעים איך להגיד, בדרך כלל לא, שהם לא יודעים, אז זה גם לא יעזור. אני רוצה להציע פה מודל אחר, הרי אני אומר, בוא נחדד את ההתפתחות האישית. אז בגיל בר מצווה, אני אומר, ההורים תלכו צעד אחד אחורה. והאבא אומר, לפי מנהג אחינו בני עדות אשכנז, ברוך שפטרני מעונשו של זה. כולם צועקים, אמן. עכשיו, אני חושב שגם הילד יכול, אולי צריך להגיד, ברוך שפטרני מעונשו של זה. אני לא רוצה להתפלפל, אבל בעצם מי נפטר מעונש? מי נפטר מעונש? בעל הלבוש אומר, עד עכשיו הילד נענש בחטא אביו. עכשיו, שהוא כבר גדול, הוא לא נענש בחטא אביו, כי עכשיו הוא יהיה אישות עצמאית.
זה פירוש יותר דופן.
זה פירוש, אנחנו מצוצי הלבוש. וכשהילדים שלי, הבנים, הגיעו לבר מצווה, אני ביקשתי רשות מאמר הדעתה, אמרתי לו, אנחנו לפי צוצי הלבוש, אני מבין שהילד צריך להגיד. מקובל, אמרתי לו, זה בלי שם המלכות, זה בסדר, הוא אומר לי, אבל מה העניין שלך? אמרתי, או עניין גדול, שהוא אחראי על החיים שלו, שהוא אחראי על התורה, הוא אחראי על המצוות, הוא אחראי על התפילה, על המוסר, על הדרך ארץ, הוא אחראי, ואני אומר לו, אני הולך צעד אחד אחורה.
אז מה, הרבה הורים ישמחו מאוד בעצה הזאת, ללכת שני צעדים אחורה, והם פטורים מכל אחריות על הילד שלהם, זה, יש צלילים כאלה בחינוך הכללי, שהורים החל משלב מסוים כבר לא מתערבים בחינוך ילדיהם.
קודם כל אני לא בטוח שהרבה הורים שמחים, הרבה הורים להפך חוששים לאבד את הסמכות ואת השליטה, ואומרים, מה, הוא ילד קטן, צריך לדאוג וצריך לה... ואני חושב שזה ממש חשוב בגיל ההתבגרות לתת לילד תחושה אמיתית שההורים סומכים עליו. ההורים סומכים עליו, ההורים צריכים להיות גיבורים וללכת צעד אחד אחורה.
אם הוא צדיק, כולם יסמכו עליו. כן. כל הבעיה זה כאשר כן. יש כמה סטיות.
איך הוא יהיה צדיק? איך הוא יהיה צדיק? הוא יהיה צדיק. לא בן של צדיקים, אלא איך הוא בעצמו יהיה צדיק אם הוא לא הוא. וזה, אני מבין את זה ככה, בן 13...
איך אנחנו עוזרים? אנחנו לא עושים כלום?
לא. רגע. אני רוצה לחדד את זה, חזל אומרים ככה, בין 13 למצוות, בין 18 לחופה. כלומר, הם מבינים שהוא עוד לא בוגר, כי בין 18 לחופה. אז מצוות, אז המצווה הראשונה, שילך לחופה. אז ברור שגיל ההתבגרות לפי חכמים זה בגיל 18, אז הוא יכול לחופה. לפני זה עוד לא מתאים, הוא עוד ילד בעצם. אז למה גיל 13 למצוות? כי הוא מתחיל תהליך. אז למה בהתחלת התהליך, חלה עליו החובה. למה לא נחכה לסוף התהליך? כמו בחוק, גיל 18. תשובה שחכמים אומרים לנו פה, זה נורא חשוב, שבכל תהליך גיל ההתבגרות, מהתחלה, מגיל 12 לבנות, גיל 13 לבנים, הוא יחיה בתחושה של שווה בקהילת המבוגרים, קדיש, קדושה, ברכו, מצוות, זימון, קריאה בתורה וכו' וכו'. והברוך שפטרני בעצם אומר, סומכים עליך. אם זה איזה משהו קיצוני.
מה זה סומכים עליך? לא סומכים עליו. התורה דורשת מבן 13 שיקיים מצוות כמבוגר. לא, רק לא שנותנים לו איזה תהליך שבו הוא יתאם מדי פעם מצוות עד שהוא יגיע לקינת המבוגרים בגיל 18.
הוא חייב, הוא חייב, אבל החובה מוטלת עליו ולא על אבא שלו. הוא חייב במצוות. האבא צריך להגיד לו, תשמע, זה צריך להתכונן לזה בגיל 12 וחצי, 12, אצל בנות 11. תדע לך, עוד חצי שנה, עוד 5 חודשים, עוד 4 חודשים, אנחנו הולכים צעד אחורה. התורה מדברת איתך ישירות. עד עכשיו אני אחראי שאתה תעשה. מעכשיו אתה אחראי לעצמך. אתה צריך לעשות את זה. עכשיו תדע לך, זה נורא חשוב לי. אבל אני אלך צעד אחד אחורה, כי זה חשוב שאתה תעשה. אם זה כנה, אם זה כנה, זה עובד. אני אפילו אומר את זה מבחינת בית ספר. אפילו בבית ספר, שזה בכל זאת מערכת היררכית גדולה, עם הרבה תלמידים והנהלה ומורים ומחנכים, אפילו בבית ספר, כשיש אקלים בית ספרי שסומכים על הילד, מאפשרים לו, פחות יושבים לו על הצוואר, פחות מציקים לו על פרטים, הילד צומח, הוא אפשר יותר לסמוך עליו, הוא יותר אחראי, הוא יותר יקיים מאשר בית ספר שמפעיל לחץ, וברגע שמישהו לא מסתכל, ואי אפשר הרי תמיד להסתכל, מישהו לא שומר, ואי אפשר תמיד לשמור, אם משהו מתרופף.
אז מה התפקיד ההורים בתקופה הזאת? הם הלכו שני הצעדים אחורה, מילאו את חובתם ההורית בזה שהם סומכים על הילד, וזהו זה, נגמר תפקידם בגיל 13.
להתגבר על עצמם.
התגברו. שב אל תעשה, יתגברו. מה החיוב שלהם? החינוכי בקום ועשה. זאת אומרת, מה הם עושים בסופו של דבר? רק האמא מחבסת את המכנסיים של הילד?
כן. מותר לדבר, מותר לשוחח, מותר להגיד לילד, תשמע, מאוד חבל, אני רוצה להגיד לך את דעתי, לשתף אותך בתחושה שלי, כואב לי שככה וככה. אבל אתה ילד גדול, ואני לא הייתי רוצה להתערב לך, וזה עכשיו, יש כמובן גבול.
אני אשאל, הרב ראש אולפנה לבנות.
כן.
ובנות לא לובשות ציצית. אבל בנים לובשים ציצית. וילד, נער בן 14, יום אחד הוריו מגלים שהוא יוצא מהבית בלי ציצית. גם מגיע לישיבה תיכונית, ורואים מוריו ומחנכיו ומנהליו שהוא בלי ציצית. אומרים לו, זה בעיה שלך. אנחנו הלכנו שני צעדים אחורה.
בית ספר זה קצת שונה.
דבר לבית.
מבחינה הלכתית, הוא הולך בלי ציצית, הוא לא עובר עבירה. אין חובה קיומית ללבוש ציצית. אז זה דווקא דוגמה טובה. כי חשוב לאבא שהילד ילך עם ציצית, שיראו שהוא הולך עם ציצית וכו' וכו' וכו'. אבל באמת מבחינה הלכתית אין חובה. זו דווקא דוגמה מצוינת שלא קרה דבר נורא, ואומר, תראה, נורא חשוב לי. חבל לי, אני מקפיד על ציצית, אני הולך עם צמר, אתה זוכר שהיינו ילדים?
אבל מה יהיה? לאן זה יוביל?
הוא ילך, או שלא. אבל אם לא, ואם כן, זה הוא. זה הוא.
זה נקרא זהו לפעמים, ההורה, הוא משמש, מהווה, גורן, מאזן לכל מיני לחצים שיש מבחוץ. זאת אומרת, הילד, למה הוא לא הולך עם ציצית? בגלל שיש לו 2-3 חברים שלא הולכים עם ציצית. האבא מאזן, ויכול להיות שהילד נקרע, אבל אם אין גורם שמאזן מצד השני, אז הוא ייגרר אחרי חברה.
הילד הזה הוא לא כל כך ייגרר, הרי הילד הזה מתפתח אישית וצומח לאישיות חזקה ומעוצבת מתוך עצמו כבר כמה שנים, והעניין של סמכות זה לא הנקודה החזקה שמפעילה אותו, אלא דווקא העניין של ההזדהות. הוא לא כל כך מהר יגרר אחר החברים שלו. אני מעריך שההורים של החברים ירצו שישחקו איתו דווקא, בגלל שיש לו אישיות.
למה הולך עם ציצית? סימן שכנראה...
אז הוא לא ילך עם ציצית חודש או חודשיים או חצי שנה, ואבא יגיד לו, תשמע, זה מאוד חבל לי. ואז הוא יחזור, אבל הוא יחזור כשהוא ירצה.
מה הגבול?
אני לא יודע. כל משפחה יהיה לה את הגבול שלה, מה שההורים לא יכולים לשאת. הבת שלי הייתה בגיל בת מצווה, והיא שמעה את הדרשה הזאת כמה פעמים, ואנחנו לא הסכמנו שהיא תעשה הגיל באוזן, לא הגיל שלישי. מגיל אחד. למה ככה? אלוהים ברא אותנו עם חור אחד באוזן, ולא צריך עוד חור.
אז ודאי אפשר למה עם הצמיחה אישית?
בסדר. לא, עד יום אחד אחרי הבת מצווה, היא אומרת לי, אבא, נכון, אני עכשיו בת מצווה? כן. אני אחראית על עצמי?
כן.
טוב, אז עשיתי הגיל באוזן. והיא מראה לי את החור שהיא עשתה, היא חסכה כסף מבייביסיטר, שקל לשקל לשקל, וחסתה הגיל באוזן. אמרתי, תשמעי, אני, את יודעת שאני נגד, ואני נורא מצטער שעשית חור באוזן, יש לך כבר חור אחד, והיה קדוש ברוך הוא וזה. היא אומרת, בסדר, עשיתי. אמרתי, בסדר, אני מכבד את זה. אני מכבד את זה. את ילדה גדולה, את בת מצווה, את אחראית לעצמך. אז חור באוזן, לא קרה כלום. ציצית או לא ציצית, לא קרה שום דבר. אם זה משהו יותר מזה, ההורים ישקלו את, את היכולת החלה שלהם.
ואת היכולת... זה יכולת הכלה, או זה אחריות חינוכית. אם זה, 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 הרב מציג את זה, כן. כאילו זה, זה בעיה של ההורים, שהם כבר לא יכולים לסבול את זה, הם כבר כן. מתפוצצים. בעצם, מבחינה חינוכית, הם צריכים לשבת בשקט, בצד, לצפות על הנעשה, ולחכות.
לא, לא, לא פסיבי, מה אני אומר, מותר לדבר. מותר לדבר.
מה זה נקרא מותר לדבר, ומותר...
מותר להגיד.
מותר להפעיל סמכות, או שנגמרת הסמכות?
אני אומר הסמכות, כמה שפחות. אני לא יכול להגדיר בדיוק, אבל מגיל בר מצווה, כמה שפחות. וככל שמתקדמים בגיל ההתבגרות, זה פחות יעיל, זה פחות עוזר. להפך, זה יותר מזיק. אבל דיבור, אבל דיבור כיצור עצמאי, שאתה מדבר איתו, ואתה אומר לו, תשמע, אתה הרי... אתה בחור, אתה כבר יודע, את בחורה, את יודעת, מה? נורא כואב לי, נורא חשוב.
בחברה הכללית, השאלה מתעוררת, במלוא חריפותה עם בני נוער, שנמשכים לשתייה, שותים אלכוהול. אוקיי. אז מה?
רק אז, אז אם מדובר על דברים שקשורים לסיכון, או אם מדובר על דברים קיצוניים, או אם מדובר על דברים שאין מהם חזרה, שפעם נכשלת, אז אתה כבר, אני לא יודע איפה, אז בסדר, אז כמובן, אז בכל זאת, אז אני אומר, אני לא יכול להתאפק, נורא מצטער, אין ברירה. אבל בשגרה, ובאופן כללי, ובאופן מדורג, מגיל ילדות קטנה, מאפשרים לילד לצמוח ולהתפתח, הוא יהיה יותר אחראי, באמת אפשר יהיה יותר לסמוך עליו. זה נבואה שמצדיקה את עצמה. זאת גישה חינוכית שמייצרת פירות כאלה שאליהם אנחנו מצפים. החשש מצדיק את עצמו, ולסמוך גם מצדיק את עצמו. בדרך כלל. בדרך כלל.
השיטה הזאת, שהיא מאוד, מאוד מהירה כלפי הילד, מהירה במובן א', היא נכונה רק אם מתחילים אותה מגיל ילדות? זאת אומרת, מי שהתחיל לחנך את ילדיו בדרך ההזדהות, בגיל 3, ומתח את הציציות על 4 כיסאות, וסחב אותו על הכתפיים, כי שיטת בית שלמה בית הלל. כשהוא מגיע לגיל 13-14, אז הוא יכול ליהנות מן הפירות של השקעה. אבל מי ששומע את השיחה שלנו, והוא לא נקד בדרך הזאת עד היום, ובנו בן 14, האם גם יהיה נכון ללכת בדרך הזאת? או נגיד לו, תשמע, זה תראה, לא
14 אפשר להתווכח. 16 הוויכוח הוכרע. אני אספר לך סיפור. פעם ישבה אמא, תלמידים בכיתה י"ב, זה התחלת שנה, ואני מורה חדש בכיתה, ואני נותן שיחה להורים, ואני מסביר להם שצריכים להתרחק קצת ולאפשר לילדים לצמוח וכו' וכו'. ילדים בגיל 17. אז אמא אחת פורצת בבכי. סליחה, אז אמא אחת שואלת אותי, הבן שלי לא מקשיב לי, הוא לא עושה מה שאני אומרת לו, אני אומרת לו ואני אומרת לו, והוא לא עושה מה שאני אומרת לו. מה אתה מציע לי? אני אומר לה, תראי, לא יודע מאיפה בא לי בראש. אמרת לה, תראי, בגיל הזה את לא יכולה לנגן עליו כמו טוף. אם את רוצה לנגן עליו, זה צריך להיות כמו פסנתר. ככה אני עושה את התנועה הזאת. מאיפה בא לי הדימוי הזה? אין לי מושג, אין לי פסנתר בבית. גם לא טוף. האישה הזאת התפרצה בבכי. נבהלתי, אמרתי, אולי פגעתי בה, אולי אמרתי משהו, וכולם פרצו בצחוק, והיא פרצה בבכי. אמרתי לה, למה, סליחה גברת, אם פגעתי בך, מה אמרתי? היא אומרת, אתה לא מבין, אני 35 שנה מורה לפסנתר, ופתאום הבנתי שאני תוקפת אותו, אני מפעילה עליו כוח, במקום שאני הרי מומחית לזה, שצריך ללכת עם ההרמוניה ועם הזרימה של המוזיקה. עברו מאז 15 שנה, אני עדיין בקשר עם הילד הזה ועם האמא שלו. אז אפשר גם בגיל 17 להתחיל. קצת חבל, אבל אפשר.
אפשר להתחיל בגיל 17 להתרחק. אבל אני אומר, אולי שאלתי הייתה בכיוון הפוך. יכול להיות שילד שהשקיעו בו בצורה מאוד מאוד נכונה ומטיבה בגילאים הצעירים, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לא להזדקק בסמכות בגיל 14. אבל אם לא נקטו בכל הדרך הזאת, והורה נמצא בגיל 14, אולי אין לו ברירה אלא אך ורק לנקוט בדרך הסמכות.
אז זה תהליך יותר מסובך ויותר זהיר ויותר מתון ולא בבת אחת, אבל הוא צריך להתחיל את זה בגיל 14, כי בגיל 16, והמציאות תופחת על פניו, זה לא משנה.
זאת אומרת, בגיל 16 אין כבר מה לעשות, זה בעצם.
לא, בגיל 16, אם מפעילים לחץ כבד לילד עד גיל 16, באיזשהו שלב זה יתפרץ.
זה מתפוצץ.
זה מתפוצץ, ואז לא יודעים איך להתמודד. אז כדאי בגיל 14, מי שלא עשה את זה עד גיל 14, כדאי שיתחיל להיערך לקראת גיל 16.
אני לא יודע אם הצינו את כל הנושא, התחושה שלי היא שרק גירדנו את הקליפה של נושא הסמכות והצמיחה האישית, אבל כנראה שהנושא הוא כל כך מרתק, שהזמן תם עוד לפני שהספקנו ללבן באופן מלא את הדברים. אני מודה לך מאוד,
הרב
דואל בסוק, ראש האולפנה צביה בירושלים. ואתם הצופים היקרים, זו הייתה תוכנית נוספת של משדרים חינוך, והפעם עם הרב דואל בסוק, ושוחחנו יחד על סמכות וצמיחה אישית. הרבה מחשבות לכם, להורים, ודאי תוכלו לקחת מן התוכנית הזאת, ולחשוב בעצמכם כיצד ליישם את זה בביתכם. שלום וברכה.